עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8, יום ראשון היום, יוטט במחשוון תשפ"א, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח במדור הייתי כותבת לך, ראי ששור אחראית על המדור הזה, מגירת המכתבים של כולנו, זה בעצם הרעיון של המדור, מדור חמוד, כל שבוע נכתב בו איזשהו מכתב כזה למגירה שכולנו יכולים ללמוד ממנו משהו, המדור הזה מופיע בעיתון קראת, מוסף לבית של עיתון המודיע. אז בואו תקשיבו איתי למכתב המקסים הזה. אתמול ניצחת אותי. היית מאושרת, הרגשת שאת מועילה לציבור, שאת תורמת, שאת שווה, ושעובדה שמקשיבים לך. הרגשת שאת מלכדת את צוות העבודה שלנו ועוזרת לשמור על רוח טובה של יחסי עובדות. כשפנית אליי עם כלי הנשק העדינים והממוקדים, הייתי בטוחה שחליפת המגן שלי תעזור לי. דסי חוגגת יום הולדת, כך בישרת לי, כאילו זו תלמידה בבית הספר. היא בת 50. יופי. מזל טוב, להכין לכתר התבדחתי. אבל זו הייתה בדיחה שנועדה לחסות על פצע לא מגליד, של יום הולדת שחגג בני אתמול, אצלנו בבית, עם ארטיק תוצרת פטל כפו שהכנסתי למקפיא. וזו הייתה חגיגה. פטל מחלקים בשבת, ועכשיו היה לכולם ביום ההולדת של סרוליק. כתר לא, אבל הוגה כן, את אמרת בנימה חשובה, אנחנו מארגנים ליום הולדת. לא ידוע לי שעושים ימי הולדת בצוות, קודם כל התמקדתי במה שאני יכולה להתמקד. תראי, הילדים של דסי גרים בלונדון, היא כאן לבד, לפעמים צריך לצאת מהקופסה, וחוץ מזה אם תגידי מה תאריך יום ההולדת שלך, אז יש סיכוי שנחגוג גם לך. כך צחקת, הרגשת שאמרת בדיחה טובה. אבל אני לא צחקתי בכלל. אז אפשר לבנות עלייך על עוגה מפוארת? תמיד בספרים כתוב שאנשים מתחילים להזיע כשהם מפחדים או מתרגשים. הרגשתי שזה בדיוק מה שקורה לי עכשיו. עגלי זיעה קטנים בצבצו לי על המצח, ואני מיהרתי לחלון לפתוח אותו, לתת לרוח קרירה לנשוב. תקשיבי, זה לא כל כך מתאים לי, אני עסוקה מאוד היום. מצוין, כי לא צריך את ההוגה להיום, צריך אותה לעוד שבוע, ועם כל הבעיה שלך זה הזמן והפניות, אני בטוחה שתמצאי את הזמן. את ננעלת עליי, כמו עכביש שננעל על תרפו. לא נותנת לי לחמוק, הקורים בנויים כבר קודם, ואני טיפשה שכמותי נכנסתי לתוך המלכודת. אני לא יודעת לאפות עוגות מפוארות, כך אמרתי. אז תביא עוגה חלבית פשוטה וטעימה, כל אחת מביאה משהו. אני אביא בקבוק שתייה, ניסיתי לומר. בשביל זה אנחנו אוספים כסף מאורגן, כל אחת מביאה משהו. את רוצה אולי אגס שוקולדי, פוטיפור קפה, בלינצ'ס, לחמניות חלביות אפויות? הכל כבר תפוס, נשארה רק עוגה חלבית טובה. אלייך הבאתי את השאריות. ושוב, צחקת. כל כך מוצלחת, כל כך אכפת לך מהשני, אפילו סיפרת איך השקעת בתוכנית בשבילה. ואת מביאה עוגה זה לא ניתן לוויכוח, כך אמרת לי, ולא השארת מקום למילה אחת קטנה. חזרתי הביתה, בשביל לפרוס לילדים שלי פרוסות של לחם, עם ממרח דק של גבינה. מצאתי קישואים במחיר שהירקן אמר, גברת, את יכולה לקחת אותם בשקל, את הכל. עוד קצת גזר ומים למרק, והנה, כבר יש לי ארוחה מסודרת של ירק, פחממה וחלבון. הילדים לא מתלוננים, ככה הם רגילים. בעבודה שלי מקבלים משכורת מאוד יפה, רק ש-80% מהמשכורת הולכת למטרה אחרת, הולכים למטרה אחרת לגמרי. ואני נשארת עם 20%, לא יודעת לאן לנתב את הכסף. במה להשקיע? למוסדות הלימוד שכועסים על כך שלא שילמתי את דמי השכפול והביטוח? לחנות המכולת שכבר לא מוכנה לרשום? לחשמל שלא יתנתק לנו? אפילו שהמזגן בכלל לא דולק רק במקרים ממש קיצוניים? על מה אני יכולה לוותר? כמובן, על עוגת גבינה. אבל את לא הרגשת או לא הסכמת להבין את ההתחמקות. בעינייך זה היה ברור שכולם משתתפים? נושא ההשתתפות הכספית לא העיק על אף אחת. ואם כן, הרי שאותה אף אחת אלמונית לא העזה לפצות פה ולדבר. במשך כל יום הזכרת ודרשת, דיברת ואמרת. הייתי חייבת. את לעולם לא תדעי שניגשתי לשכנה ללוות 29 שקלים. עלות של עוגת גבינה אחת פשוטה. את לעולם לא ראית את עיניהם של ילדיי בשעה שראו את העוגה מוכנה. עיניהם השותקות, עיניהם עמוקות התדהמה. את לא פרסת מעולם עוגה והרגשת שאת פורסת את ליבותיהם של ילדייך. נתתי להם את הקצוות שישמחו. וידעתי שכל לעיסה שלהם הוא עוד יום של בושה מול השכנה שלוויתי ממנה כסף, ועדיין אין לי להחזיר לה. הבאתי את העוגה כמו כולם, את הצצת עליה ואמרת, כל הכבוד, איזה אומץ להביא עוגה פשוטה, אבל החלביות הכי טעימות הן כשהן מגיעות ככה, טבעי. החמת לי, יפה מצידך. כולן הביאו תקרובת, לך זה היה ברור שזה בסדר לבקש, שזה בסדר לחגוג. וכשאמרת, צריך לעשות את זה לעתים יותר קרובות, כל כך נבהלתי. את הרגשת בבעלה שלי ופרשת אותה לא נכון. בפעם הבאה נודיע לך חודש קודם, שיהיה לך זמן גם כן להשקיע. לא חשבת שיש דברים אחרים מאחורי אותה בהלה. אני לא טרחתי להסביר. הייתי אומללה. אחרי שנה וחצי כל סיפור חיי התפוצץ בכל רעש גדול. כבר אי אפשר היה לשאת את נטל החובות לבד, ואנשים טובים התגייסו לעזור. אמרו לי שתרמת הרבה כסף, שהיית בין העוזרים המשמעותיים. הרגשת נקיפות מצפון. חברה קרובה סיפרה לי שאמרת בדמעות שכבר אז, כשביקשת עוגה, הבנת שמשהו לא בסדר, אבל לגמרי לא חשבת שזה בגלל הכסף, לא עלה בדעתך. כל כך צר לך. שלחצת אותי, ככה חזק, עד שלא ידעתי לאן לפנות. את חוששת שציירת אותי מאוד, ואת רוצה קצת לפצות. ויותר מהצער שלי, נגע לליבי הצער שלך. לימדתי את עצמי, ועוד נשים במצבי, לומר לסביבה, בצורה שמכבדת אותי, וגם אותם. כרגע, מבחינה תקציבית, אני לא אוכל להשתתף ברכישת מתנה, מוצר או מסיבה. לא גנבתי את המצוקה, אבל לפחות חסכתי את הצער מהמבקשת והמתבקשת. בזכותך, תודה לך, וסליחה, שלא ידעתי לומר זאת קודם. וואו, איזה חתיכת מסר יש בה, במכתב הזה. כמה אנחנו צריכים להיות רגישים לזולת, כמה להיות קשובים, ולא רק למה שנאמר, אלא בעיקר, בעיקר למה שלא נאמר. להקשיב למה שקורה בין המילים או בין השורות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.